כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
באונייה קוראים לי דוב המים, הספנים זה חומר מיוחד, גם בלכתנו יחד שניים שניים, אנחנו בחורים אחד אחד, גם בלכתנו יחד שניים שניים, אנחנו בחורים אחד אחד. סן מלו, הונג קונג ויוקהמה, את המדים הצגנו אדוני, על החזה מצויר מרים, ומעלה הדגל ציוני, על החזה מצויר מרים, ומעלה הדגל ציוני. ואם עוד בין מרים והדגל,
למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שבת שלום ובוקר טוב. ובכן, לענייננו, לפני 85 שנה, חסר 4 ימים, נפתח בחיפה נמל. הוא עמד להפוך את כל צפון ארץ ישראל למרכז מסחרי פועם שבירתו חיפה. ואולם 9 חודשים לפני כן, עלה לשלטון בגרמניה איש חולה רוח ששינה את ההיסטוריה של כל המזרח התיכון ובעצם של כל העולם. מן הקצה אל הקצה. לפני כ3 שנים וחצי החל בחיפה פרויקט. נמל המפרץ שמו. פרויקט גדול העומד להסתיים במהלך 2021. מה התחולל שם במפרץ בין 1933, שנת עלייתו של היטלר, ל-2018, השנה שבה אנו מצויים כעת? מה עומד להתחולל שם בעתיד הלא רחוק? לשאלות חשובות מאוד אלה, מקדישה מחלקת התעודה של התאגיד את משדר השבוע שכותרתו, לפני 85 שנה הוקם נמל. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. נתב השידור אמיר שמואלי, מפיקה ליהי לאופר, אני יצחק נוי. נצא לדרך הים. יגאל גרייבר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
יגאל גרייבר הוא חבר הנהלת העמותה לתולדות חיפה וחוקר ארץ ישראל. סיפור 3 המזכים שקדמו להקמת הנמל.
צריך, בואו לשם, כדי להגיע לנושא שלשמו אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו צריכים לחזור בסביבות 170 שנה אחורה, שאקו היא העיר הגדולה והחשובה, חיפה בסך הכל כפר דייגים קטן. אבל ממחצית המאה ה-19 מרכז הכובד עובר דרומה מאקו לחיפה. אקו היה נמל קטן שהלך ונסתם בחול, האוניות הלכו וגדלו. 1840 הצי הבריטי מפגיז את אקו, חצי מהעיר נהרסת, וחיפה הולכת ותופסת את הבכורה. באותה תקופה האימפריה העות'מאנית מנהיגה את התנזימת, הרפורמות, ועקב כך מתחיל להגיע זרם של עולי רגל נוצרים לארץ. רובם דרך אגב היו רוסים שהגיעו מאודסה בוניות לחיפה, וזרם העולים כל כך הלך וגבר עד שהממשלה הרוסית פונה למהנדס איטלקי, ארמטה פיירוטי, הוא מהנדס עיריית ירושלים, שיבנה להם מזח על מנת שהעולי הרגל הרוסים יוכלו לרדת, וב-1858 הוא בונה את אותו מזח שנקרא כמובן המזח הרוסי. אז זה למעשה הנמל המודרני הראשון. שנים אחר כך, 1898, אמורים להגיע הזוג המלכותי הקיסרי הגרמני, הקייזר וילם השני ואשתו אוגוסטה ויקטוריה לביקור חשוב מאוד בארץ, בעיקר בירושלים, והמהנדס הטמפלרי גוטליב שומאכר בונה לשם כך בקצה המושבה הגרמנית בחיפה מזח נוסף שנקרא מטבע הדברים המזח הקיסרי, וזה הנמל השני. השלישי היה נבנה גם הוא על ידי מהנדס גרמני, היינריך אוגוסט מייסלר, 1904 ו-5, כדי לשמש את המוצא של הרכבת החיג'אזית, או מה שאנחנו קוראים היום רכבת העמק. אז אלו למעשה שלושת אם אפשר לקרוא לזה נמלים, למעשה זה מזכים המודרניים הראשונים.
בוא יגאל, ברשותך אני רוצה לעבור לעד השני, והעד השני שלנו הוא פרופסור ארנון סופר. פרופסור סופר, שלום לך.
שלום וברכה, יצחק.
בוקר טוב. פרופסור סופר הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת חיפה, והעבודה שלו, עבודת הדוקטורט שלו, עסקה במיקום תעשיות במפרץ חיפה, וכמובן המחיר שמתלווה לכך וכל היתר, נדבר על זה בהמשך. פרופסור סופר פרסם עם ברוך קיפניס את אטלס חיפה והכרמל. השאלה הראשונה אליך, השיקולים הבריטיים בהקמה של הנמל.
תראה, אני חושב שהמקרה של חיפה הוא מרתק בקנה מידה עולמי. מדבר שממה, אימפריה בריטית כובשת מרחב גדול של המזרח התיכון, והמיוחד של נמל חיפה, תרצה הגיאוגרפיה שלה, הוא שיוצר איזו דינמיקה שתימשך עד יום האחרון של מלחמת העולם השנייה. ושיקולים גיאוגרפיים, תרשה לי במהירות רבה, כמו מה שאנחנו קוראים פרצת הקישון. אני אתן דוגמה, כשאתה מיפו רוצה להגיע ליריחו, אין לך ברירה אלא לטפס להרי יהודה ולרדת למטה את הירידה הגדולה ליד מעלה הדדומים.
כן.
כשאתה מגיע גם לוודי ערה, אז אתה צריך לעלות לעין אברהים ולרדת למטה לעמק. כשאתה מתחיל בחיפה, אתה הולך בלי לעלות ובלי לרדת, ואוף, אתה נמצא באפולה בלי שום מאמץ. זה יתרון שגם רכבות וגם מכוניות אוהבות, וגם צבאות בימי קדם. והפרצת הקישון הזו, היא שנתנה את הדמיון, אני אומר דבר שגם מגובה במפה, הבריטים חלמו על נמל מחיפה שישרת את, תקשיב היטב יצחק, את ירדן, את בגדד, את טהרן, ואולי ביום מן הימים את הרכבת הזאת תגיע להודו עד בומביי.
למרבה המוזרות, למרבה המוזרות, הרכבת הזאת עומדת לשרת את ירדן בקרוב, למרות הכעס הגדול של עבדאללה השני, ואינני יודע בדיוק על מה.
עזוב, הוא במצב קשה גם ככה.
נכון.
לכבד את, הוא ידיד גדול ואין לו גם ברירה, הוא חייב להיות ידיד.
אני יודע.
אז בקיצור, שים לב, מה שפרצת הקישון עשתה גיאופוליטית. אבל לא רק זה, חיפה יש את המפרץ היחידי בישראל עבור אוניות גדולות, והיה לנו את מפרץ חיפה שעמד רק שומם, ושטח זה דבר חשוב, ומרגע זה מתחילה להתפתח שרשרת של אירועים.
מאיזה רגע, פרופסור סופר?
תראה, יגאל רמז כבר, שכבר קודם כבר היו פעולות ותכנונים, אבל מבחינת המנדט, צ'רצ'יל נותן הוראה ב-1922 על תכנון נמל.
הוא צ'רצ'יל, הוא שר המושבות אז.
שר המושבות.
והוא מוציא באותה שנה גם את הספר הלבן, שקורא 90,000 קילומטר מרובע תוכנית בלפור הגדולה, אבל בואו נמשיך.
כן, אז יש ויכוח אם הוא קוריאה ומה הובטח, והארץ המובטחת, בואו נברח מזה.
לא
קשור בנו, קשור בעובדה שזה הרגע שמתניעים מהלך. תראה, היהודים מבינים את המשמעות וקונים אחר כך את מפרץ חיפה, ויהודים כמו המנהלת פיניציה ווולקן, ואתה, כולם עולים הנה לחיפה, כי הם יודעים שכאן העתיד הגדול. אנגליה בונה בחיפה את בתי המלאכה של הרכבות, כי יש גם את החיג'אזית הצרה, וגם הבריטית הרחבה, ופה הצומת החשובה ביותר של ארץ ישראל. ואני אומר לך משפט שיפתיע אותך, יצחק. אנגליה רואה בחיפה את הבסיס הצפוני של שמירה הגנה על תעלת סואץ. והיא משקיעה פה את הכל. אני כבר רומז, היא לא חושבת על התושבים המקומיים, היא חושבת על האימפריה הבריטית, והיא בונה את חיפה כמבצר, ואכן זה ימלא את תפקידו במלחמת העולם השנייה.
שאלה, שאלה, פרופסור סופר, לפי מה שאתה אומר, אפשר להסביר מדוע בגיברלטר התנהלו בתקופת מלחמת העולם השנייה קרבות אוויר אכזריים ביותר בין הלופטוואפה של היטלר לבין חיל האוויר המלכותי של הבריטים, מפני שגיברלטר ישר למזרח התיכון, והם צריכים לגונן גם על תעלת סואץ וגם על חיפה, הלא כן?
כן, תראה, זה מתקשר למילה מלטה וכפריסין, זה אתה מדבר על הדרך, הדרך הימית האימפריאלית מלונדון תרצה, מפורסמוס ועד לבומבי, וצריך להגן על זה, והאמת היא הם הפסידו את הקרב. שקריטים נופלת וקשה להם, קשה להם לבריטים, ואתה צודק בהקשר. אנחנו מדברים על אזור קריטי ביותר, בונים בית זיקוק שישרת את הצי הבריטי באגן המזרחי של הים התיכון. אז אם נחזור רגע לחיפה, הם בונים נמל משיקולים אימפריאליים ובוחרים את חיפה, ולא את עזה, ולא את אשקלון, ולא את יפו, ולא את תל אביב, ולא מוכנים ללכת לפורט סעיד ולבירות, אלא בונים את חיפה עבור האימפריה הבריטית. כן. הם עושים שיקולים, ונשאיר את זה גם לאיגל, ולידידנו הנוסף, הם לא חושבים על התושבים המקומיים, והנזק נמשך עד היום. אבל מבחינה מקרו, חיפה מקבלת איזו תנופה, כפי שאמרתי, שתימשך כל שנות ה-20, ה-30, שזה השיא, ועד תום המלחמה. היא משרתת מיליוני חיילים בריטים, אזרחים של האימפריה, הכל פה במרחב הזה, כי הנאצים שולטים על קריטים ועל האגן המערבי של ים התיכון, והתוצאות, אתה מבקר היום בשטח, לטוב ולרנד, נשאיר את זה יותר מאוחר.
העיתונות בדרך כלל מדגישה את הרע, אבל יש גם הרבה טוב שנגיע אליו יותר מאוחר. אני רוצה עכשיו לעבור לעד השלישי שלנו, והוא עמוס גולדברג. עמוס גולדברג, שלום לך. בוקר
שלום,
טוב.
בוקר טוב.
שבת שלום. עמוס גולדברג הוא מהנדס מכונות, בוגר הטכניון. הוא עבד 40 שנה בקרמל כימיקלים. המוסד הזה כבר לא קיים היום. היום הוא מבלה חלק ניכר מזמנו בחקר נמל חיפה ועברו. והשאלה הראשונה שלך, התחיל יגאל גרייבר לספר לנו על ההיסטוריה של המזכים. עוד לפני ההחלטה על הקמת הנמל ב-33. אתה רוצה להוסיף לנו דבר מה בעניין הזה?
כן, אוכל להוסיף ולומר שהמזרחים הם בעצם פעולה של קירוב היבשה אל כלי השייט, בשעה שכלי השייט לא יכלו להגיע אל היבשה.
ברור.
צריך להזכיר שכבר ב-1923 פעל מפעל נשר שייצר מלט והסר בייצור, והיה צריך להטעין את שקי המלט. הדבר נעשה באמת על המזח הגדול שהוא הקרוב ביותר לנשר.
אבל זה 10 שנים לפני הפתיחה הרשמית של נמל חיפה.
כן, אבל זה כבר הנושא של המזחים, זה היה בעצם הנמלים בזעיר אנפין. שפשוט קירבו את היבשה אל כלי השייט עד כמה שניתן. ואכן אפשר רק להוסיף ולומר ביחס למזח הגדול שלא מייסנר בנה אותו כחלק מה...
מייסנר הוא הארכיטקט הגדול של הרכבת החיג'אזית, כן.
כן, אלא הייתה חברה בשם ג'ורג' בשם SOR, שהייתה Ottoman Railway, שהיא בעצם קיבלה את הזיכיון לעשות את הרכבת מחיפה דרך בית שאן לדרעה, ומה שהם הצליחו לעשות זה התחילו כמובן במזח הזה, שאורכו היה כ-300 מטר, ולכן הוא היה גדול מכלל מזרחים שפעלו במפרץ.
כן.
והגיעו עם המסילה עד המקום שכיום נמצא קיבוץ יגור, ושם הם פשטו את הרגל. בהמשך באמת מייסנר לקח והוביל את את גמר המסילה למעשה עד דמשק.
כן, בוא נעצור כאן ונחזור לידידנו יגאל גרייבר.
יצחק, ברשותך, משפט קצר שחשוב מאוד להזכיר אותו. ארנון בצדק הזכיר 1922 בצ'רצ'יל וכן הלאה, אבל חייבים לחזור 6 שנים אחורה. ב-16 למאי 1916, אחרי מסע ומתן חשאי של כחצי שנה, נחתם בלונדון, אני לא יודע אם זה היה בבוק וויסקי טוב או ברנדי צרפתי עוד יותר טוב, הסכם בין מיסיה פרנסואה ג'ורג' פיקו לקולונל מרק סייקס.
כן, כן, ההסכם הידוע, פעם סייקס פיקו.
אבל
כן.
במפת ההסכם, כל מובלט אקו, מפרץ חיפה וחיפה, זה הבריטים מבקשים לעצמם לשליטה ישירה, כי הם כבר אז חושבים על הנמל ועל הקישור, כפי שארנון אמר, לכיוון ירדן, עיראק והודו.
יפה מאוד, אז בואו רק לטובת המאזינים נציין שב-1916 אנחנו בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה.
אכן.
אקו, כן. חיפה, ארץ ישראל, דמשק, כל האזור עדיין נתון לשליטת האימפריה העותומנית שכעת נעזרת בצבא הגרמני. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להגיע לשאלה שביקשתי לשאול. ב-1933, בפתיחת הנמל, הנציב העליון הוא ארתור ווקופ. ארתור ווקופ, הנציב העליון הבריטי, היה אחד הנציבים היותר אוהדים לציונות וליהודים. והוא מגיע לטקס הפתיחה של הנמל בסגנון הג'ט סט של אז. לא היו אז מטוסי סילון, אבל הוא טס מאתרות בירושלים לנמל התעופה של חיפה, ומשם במכונית אל הטקס. למרות זאת, הטקס שהיה אמור להיות גדול ומרשים הוא מאוד מצומצם. מה קרה?
הטקס, כפי שאמרת, היה אמור להיות טקס להראות את גדולתה של האימפריה הבריטית, ותוכננו להביא קרוב ל-2,000 אורחים. רכבת מיוחדת הייתה אמורה להביא חלק מהאורחים. מטס אווירי, תזמורות, משמר כבוד, זיקוקים, ארוחת צהריים חגיגית באחד ההנגרים בנמל. אבל מה שקורה, 4 ימים, ותוכנן ליום שלישי, ה-31 לאוקטובר 1933. 4 ימים קודם לכן, יום שישי, 27 לאוקטובר, הוועד הפועל הערבי...
עדיין אין ועד ערבי עליון, עדיין אין.
עדיין אין, הוא הוקם רק מספר ימים לאחר פרוץ מאורות באפריל 1936. בכל אופן, אותה תקופה, כפי שארנון כבר ציין, או אתה ציינת, היטלר עלה לשלטון, הנאציזם הרים את הראש בגרמניה, ולא מעט יהודים מגרמניה שהבינו מה שהולך לקרות, עזבו את גרמניה, חלקם, חלק נכבד, עלה לארץ, כולל עם רכוש וכסף, ומה שאנחנו קוראים העלייה החמישית או העלייה היקית, ואותו עבד הפועל מכריז על ההפגנה כנגד הבריטים, על כך שמאפשרים לעלייה היהודית להגיע לארץ. ההפגנה הייתה בלתי חוקית, ומהר מאוד היא עברה לפסים אלימים וירי, וזה התפשט מיפו לחיפה, שכם וירושלים. במשך יומיים נהרגו 26 מפגינים ערבים, נפצעו כ-180. לכן ביום שני, 30 לאוקטובר, יום לפני הפתיחה המתוכננת, הנציב העליון, כפי שאמרת, ווקופ, שהיה אוהד היישוב היהודי, מוציא מנשר בשלוש שפות, כשהטקס הרשמי יצומצם מאוד, ובמקומו יהיה טקס מאוד מצומצם על פתיחת הנמל. ואכן, כפי שאמרת, הוא מגיע מאתרות בטיסה לשדה התעופה בחיפה, שדרך אגב הוא היה שדה התעופה בינלאומי הראשון בארץ, לפני לוד, ולוקחים אותו בסירת מנוע לאוניית סוחר בריטי, לנקסטריאן פרינס, שעוגנת במפרץ, ולכל 17 מתחי תותחים, האונייה נכנסת לנמל, שם מקבל אותו משמר כבוד של חיילים סקוטים בחצאיות, מלאכים בריטים מהמשחטת השטינג שהוגנת בנמל, ובמקום כ-2,000 אורחים, יש פחות מ-100 אורחים, רובם אנשי מנהל וקצינים בריטים, טקס מאוד מאוד מצומצם.
ובואו עוד פעם נזכיר, ארתור ווקופ הוא פרו-ציוני, הוא לא נגדנו, הוא אחד מהנציבים הבודדים שבאמת היה בעד המפעל הציוני ולא נגדו.
אכן, אכן כן, איתו גם איש לא כל כך מוכר, אדוארד קיטרוט, שהיה מושל מחוז הצפון, איש מאוד מיוחד שלדעתי שווה תוכנית נפרדת רק עליו, ובכל אופן נושאים נאומים. ארתור ווקופ מדבר בטלפון מבימת הכבוד עם שר המושבות שבלונדון, בשלב זה זה כבר פיליפ קונלייפ, לא ווינסטון צ'רצ'יל.
טוב, אנחנו אלה כבר פרטים פחות קרדינליים, פחות מרכזיים. ברשותך יגאל, אני רוצה לעבור בחזרה לפרופסור ארנון סופר. פרופסור סופר, מה קורה? אנחנו חייבים להספיק חומר רב ככל האפשר. מה קורה, כמובן ב-1945, 8-9 במאי 1945, מסתיימת מלחמת העולם השנייה באירופה. ואז אנחנו מכירים את כל התקופה, כ"ט בנובמבר, מלחמת העצמאות, וגם היא מסתיימת. מדינת ישראל מחזיקה מעמד. אבל מה קורה לנמל חיפה והאזור אחרי 1948?
אז בוא, שני משפטים בכל זאת על הרגע, העבר הקרוב.
בבקשה.
חיפה משרתת את ביירות, היא משרתת את דמשק, היא משרתת את הרכבת החיג'אזית, שבעצם פחות נועדה, ואני מגלה סוד, פחות נועדה להביא את הצליינים למכה, כמו להיות תחליף לתעלת סואץ שהבריטים לקחו להם, לכן הם רצו להגביא את הרכבת לעקבה, סיפור מעניין בפני עצמו, ופתאום יש ליל קשרים, נגמרה המלחמה, צבאות יוצאים מפה, מתחיל המאבק בבריטים, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו נמל חיפה שמשרת את ארץ ישראל הקטנה, הקטנטונת, זו שתח אחרי מלחמת שחרור קשה, וחיפה בעצם הופכת, תרצה, נמל חיפה הגדול, המפתיח, האדיר, איך אמרו עליו, הנמל הגדול ביותר באימפריה אחרי ליברפול, פתאום הופך לנמל מצ'וקמק בצפה צברית, והכל בעצם נגמר. אז התעשיות מתחילות לבוא לתל אביב, וכאן קורה עוד משהו שאנחנו חיים אותו עד היום. חיפה משכה תעשיות גדולות, מרשימות, מצולמות היטב, אבל מזיקות עם מעט עובדים. מפעל אי-טק בימינו בתל אביב, נקי, נחמד, מעסיק יותר פועלים אשר כל מפרץ חיפה עם הנמל. זאת אומרת, פה חיפה יצאה מופסדת גם מהעובדות הגיאופוליטיות שהיו לרעתה, וגם היא מצאה את עצמה עם תעשיות מזיקות שאנחנו חיים אותן עד היום. אינני מציע לעזוב, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח עם הסביבתיים, אבל אנחנו משלמים חיפה את המחיר. מצאנו את עצמנו עם נמל בריטי שמפריע לפיתוח העיר. אם אני רוצה לצאת להתרחץ בחוף הים, אינני יכול לצאת את הבית ולצאת אל הים, כי גדר מפרידה ביני ובין הנמל, אני צריך לנסוע הרחק לחוף הכרמל או לקריות. ומכאן מתחילות הבעיות של חיפה שמתמודדת מול נפילתה של האימפריה הבריטית.
טוב, אנחנו כמובן נגיע לימינו אלה קל מהרה, אני מקווה. אני בשלב זה רוצה לעבור מפרופסור סופר אליך, עמוס גולדברג. והשאלה היא זו, הרי בונים את הנמל משיקולים של אינטרסים בריטיים, עדיין אין מלחמה. אנחנו מדברים על אוקטובר, 31 באוקטובר 1933. היטלר כבר מתחיל לשלוף ציפורניים, אבל יעברו עוד 6 שנים עד שתפרוץ המלחמה. מה קורה בינתיים בנמל החדש או החדש כנמל אזרחי? עמוס גולדברג.
כן, לפני זה רק היות ופרופסור סופר הזכיר את הנושא של התעשייה, אני רוצה רק לשים דגש על כך שהשיקול העיקרי בהקמת הנמל במפרץ חיפה היה בעצם עניין הנפט, חברת IPC, חברת הנפט העיראקית, כבר הייתה קיימת מ-1925.
אז בוא רק נזכיר, היא מושכת נפט מצפון עיראק דרך קו ה-H'ים. H3, H2, H1, ו-H זה חיפה.
כן, ופשוט מאוד, כבר הבריטים היו מודעים לנפט שישנו בקרקוך, שהוא פרץ לראשונה ב-1927, כך שכל השיקולים שהוזכרו אכן נכונים, אבל הסיבה העיקרית הייתה ראייה קדימה לצורך קבלת נפט מעיראק והעברתו.
עמוס, תרשה לי לרמוז לך שכבר סייקס פיקו רואים את זה בדמיונם. האנגלים ראו רחוק מאוד קדימה, הלוואי עלינו. זאת אומרת, זה כבר ב-1916 הולכים בכיוון שאתה רומז עליו.
עכשיו בואו, בואו.
העובדה היא באמת שהוקמו במקביל, IPC הקימו במקביל שני קווים, אחד לחיפה והשני לטריפולי.
אז עם כל הדברים היפים האלה, רגע, עמוס גולדברג, עם כל הדברים היפים האלה, למה אחרי 1933, 31 באוקטובר 33, ופתיחת הנמל, הנמל האזרחי הוא לא סיפור הצלחה ענקי? מה קורה שם?
מפני שהנמל, קודם כל, אחת הסיבות העיקריות להקים את הנמל במקום שהוחלט עליו, היה הנושא של ההשקעה הפיננסית. ולכן הוא נבחר, למרות שהיו אלטרנטיבות אחרות שהוצאו. בין היתר צריך להזכיר את ההצעה של ריכרד
קאופמן,
כן, שלמעשה אם אנחנו מסתכלים כיום המצב הנוכחי של הנמל עם ההגדלה של מסוף כרמל, זה בעצם מה שהוא הציע, למרות שהוא הייתה לו תוכנית רחבה יותר להגיע עם אזורי התעשייה עד אקו, למעט אותה הפינה מערבית, שגם שם אם דגון הסתלק, זו למעשה תוכניתו של קאופמן.
עמוס, התשובה היא בסך הכל פשוטה. ארץ ישראל היא ענייה והתעשייה עוד ענייה, והאימפריה הולכת קדימה. היה פער בין המציאות הארץ ישראלית. ייקח לנו דור כדי לייצר נכון, את כל מה שאנחנו עושים היום.
ולכן מיד היה צורך להגדיל את שירותי הנמל על ידי הקמת נמל הקישון וכולי. העניין הוא שהאורך הרציפים בנמל חיפה קצר מאוד, ויכול בעת ובנה אחת לטפל בשתי אוניות, ולכן היה צורך לעגון אוניות שהגיעו גם ליד שובר הגלים, וזה הכתיב את צורת הפעולה. היה צורך להשתמש במנוף צף, וכל התהליך, כל הלוגיסטיקה הייתה בעצם נאלצו לא לפרוק את כל הסחורות שהגיעו ולהטעין ליד הרציף, אלא היה צריך לשנע את הסחורות על גבי דוברות ושימוש
בגורלות. גם כשהאונייה כבר בתוך הנמל.
שהאונייה כבר בתוך הנמל, אבל
כן.
כדי להגיע, והיה צריך פשוט להעמיס את הסחורות או על גבי דוברות, או לגרור אותם לטעינה במקום מרוחק מהרציף, או לגרור את הסחורות שפורקו מהאוניות שנמרו חכות מהרציף.
טוב, אני חושב שהנקודה הזאת הובררה, עמוס. כן. יגאל גרייבר, מי היה פלמר?
ברשותך, שתי מילים.
לכל אחד מכם כשאני פונה ברשותי, אתם עושים רוורס.
אתה מנהל את הדיון, לכן זה ברשותך.
אני כאילו מנהל, אבל בסדר, לך אחורה.
פלמר הוא שותף בכיר בחברת מהנדסים לונדונית, שנקראה פלמר, רנדל וטריטון. דרך אגב, מי שיבקר בלונדון, על הטיימס עד היום, יש מזכים שאותה חברה בנתה, היא התמחתה בהקמת מזכים. שהוא ממונה על ידי צ'רצ'יל, כפי שנאמר ב-1922, יש לו שתי הנחיות. א', נמל שישרת את האינטרסים האסטרטגיים הבריטים, לוחסן, נמל צבאי. קודם כל, לתועלת תושבי הארץ, יהודים וערבים, זה ביי פרודקט. דבר שני, כפי שעמוס הזכיר, המחיר הכי זול. הנמל בסופו של דבר עלה סכום בימינו, אנחנו נצחק על זה, 1.25 מיליון לירות סטרלינג. דרך אגב, לירה סטרלינג הזה הייתה שווה ללירה ארץ ישראלית.
אבל אתה יודע מה, איגל, גם בכסף של אז, 1.25 מיליון סטרלינג, זה לא כסף להקמת נמל, באמת.
זה סכום ממש מגוחך. ובכל אופן, הבריטים לקחו את זה כהלוואה. אז זה היה, אלו היו שתי הנחיות לפלמר. דבר נוסף...
רגע, הוא הקים אותם בלי מכרז? הבריטים הלא מסודרים.
זה בדיוק מה שאני הולך להגיד.
דבר.
פלמר מוציא מכרז עולמי. ניגשות חברות מבריטניה, מאיטליה, מצרפת. ופלמר הוא יושב ראש ועדת המכרזים. דרך אגב, הוא נציג חברה, כפי שאמרתי, פלמר, רנדל וטריטון, וגם הוא מגיש את התוכנית שלו, וכיושב ראש ועדת המכרזים, איזה תוכנית הוא בוחר, היום הוא יושב באגף ה-VIP, בכלא מעשיהו, כראש ועדת המכרזים, הוא בוחר את התוכנית שלו.
שלא, בארצות הברית הוא היה מקבל 20 שנה על זה.
בארץ אני לא יודע כמה, אבל הוא גם היה נכנס לאותו אגף של המכובדים.
אבל הוא בנה את הנמל, והוא בנה אותו בזול.
בהחלט כן. בהחלט כן, הוא עמד בדרישות שהופנו אליו, ודרך אגב, בזמן חנוכת הנמל, בנאומים, הוא לא נמצא בחיפה, הוא בביתו בלונדון חולה, ושנה אחרי חנוכת הנמל, ב-34, בגיל 74 הוא נפטר. מדינת ישראל נתנה לו את הכבוד, ואיפה שהיה בזמנו השער הראשי של הנמל, זה נקרא היום כיכר פלמר, לזכרו של פלמר, גם דואר ישראל, הוציא בול יפה לפני מספר שנים, שמציין את פלמר ואת פועלו בבניית הנמל. מילה נוספת, שהנמל נפתח, הייתה תחרות, כפי שציינו ארנון ועמוס, בין חיפה והנמלים במצרים ובבירות. עיתון פלסטין, עיתון פלסטיני מחיפה, שלא בדיוק אהב את היישוב היהודי, כותב, הכתב מספר שהוא ראה מכתב מרופא בירותי, שחי בבירות, לידידו בחיפה, והוא כותב לו, מהעיר בירות הזקנה אל העיר חיפה הצעירה, שבה נוזל דם חיים חדש ונמרץ.
בוא נעצור כאן, בוא נעצור כאן, יגאל, ברשותך, כי אני רוצה לעבור לפרופסור ארנון סופר. מאיפה לקחו את החומר לבניית הנמל?
זה אולי עמוס יוכל להרחיב יותר, הוא יודע, אבל
על המחצבות,
הרבה
כן.
חומר גלם, ויש לנו את גבעות הקורקר במישור החוף, ועתלית נבחרה כמקום המחצבות, כך שכל ישראלי שחולף ברכבת היום ורואה את כל החציבות הגדולות, אז לידיעתו אלה החציבות של שנות ה-30 להקמת נמל חיפה, שזה חייב, דרך אגב, הרחבת רחוב העצמאות. חיפה הייתה מאוד צרה שם, הקרמן נפל אל הים ולא הותיר דרך שהיא צריכה להיות בינלאומית, לכן ניפשו חלק מהאזור, רחוב הנמל למשל.
360 דונם.
וזה אפשר את התנועה שאתה מכיר היום, ואת השרידים אנחנו מוצאים באקו, ביתלית, שאחר כך ישמשו שוב את יחידות צהל שצריכים לשמוע על חומרי נפץ וכדומה.
כן, עכשיו אני חוזר אליך, עמוס גולדברג. אתה כמובן מומחה גדול לעניין המחצבות, ויכול לדבר עליהם שעות, אבל מחמת איומו של השעון והקיצוץ הבלתי צפוי שהיה לנו, אני חייב לעבור לשאלה הבאה. אני לא רוצה שהשידור הזה יחלוף בלי שנדבר עליו. ואתה יודע לדבר על הנושא הזה. אני רוצה לדבר על הסיפור של עכשיו, של 2018, נמל המפרץ. מה אנחנו יודעים על זה? הזכרתי ואמר פרופסור סופר שעבדאללה השני, שנמל המפרץ יקשור אותו ברכבת וייתן לו מוצא לים, מאוד כועס אלינו והוא ביקש לצנן את תגובתנו. מה אתה אומר על כל העניין הזה?
נמל המפרץ הוא מפרץ, נמל המפרץ המיועד, שלמעשה הקונטור שלו כבר קיים, שוברי הגלים,
והחלק הקונטור זאת אומרת התוואי.
התוואי של שובר הגלים, זאת אומרת,
כן, הקונטור ברור,
זה
ברור.
כל השטח שמכיל גם את השטחים, את הרציפים ואת השטח הימי שחפרו והעמיקו אותו על מנת להתאים אותו לאוניות הענק שאמורות לפקוד אותו.
כן.
האוניות שיצטרכו לפקוד הן בעצם אוניות מחולות, והגדולות ביותר שקיימות היום בעולם זה אוניות שאורכן מגיע לכדי 400 מטר עם רוחב של 56 מטר, והן יכולות להוביל משהו כמו 18,000 TEU. TEU זה בעצם 20 foot equivalent units, כאשר רוב המכולות שמונעות בעולם הן בגודל של 20 פוט.
אתה מדבר על 18,000?
18,000.
מכולות?
אחת, מכולות.
ממלכה כמו ירדן יכולה לייצא או לייבא כמויות כאלה?
לא, אבל היא יכולה ליהנות מהמהירות שהספינות האלה עוברות באותם הנמלים שיכולים לקלוט אותם.
זאת אומרת, מעבר ליתר ארצות המפרץ הפרסי?
כן, דרך אפשר לעשות את זה או בהמשך. נמלים שלא יכלו לקלוט אוניות כאלה יצטרכו לעשות טרנס-שיפמנט, זאת אומרת,
כמובן,
העברה לאוניות אחרות, או
בסדר,
להשתמש
בהובלה
היבשתית.
עמוס גולדברג, הדבר מדהים, ללא ספק. אבל השאלה שנשאלת, ואני פונה אליך ברחל ביתנו הקטנה, למה התפעול ניתן לחברה סינית ולא לאנשי התפעול הישראלים?
קודם כל, אנשי הטיפול הישראלי לא הוכיחו עד היום את היעילות שלהם. כשמדובר פה על נמל בהיקף כזה, עם אוניות כאלה, הקשר בין האוניות והנמל חייב להיות עם טיימינג יוצא מן הכלל, מפני שצריכים במהירות לפרוק מחולות ובמהירות להטעין מחולות, ועם לוגיסטיקה מאוד מפותחת ומוחשבת, היכן לשים כל מחולה, כדי שבבוא העת יוכלו לגשת אליה.
בסדר, יפה מאוד, יפה מאוד, אבל איפה, כמו שאומר גם כן, רגע, סליחה, רגע, עמוס גולדברג, איפה הגורם האנושי?
אכן הגורם האנושי, אם אנחנו ניקח את הצורה שהתנהל הנמל לכל אורך השנים עד הלום, אנחנו נראה שהטיפול לא היה בכלל יעיל, אם גם לשפוט לפי מה שהדוחות שהותירו פה מומחים שהמדינה הביאה, וסולקו בבושת פנית מחוסר שיתוף פעולה. אבל הצליחו לעשות עבודה ואז לראות את חוסר היעילות שהעבודה בנמל התנהלה, ולא תמיד מסיבות ענייניות.
המדבר הוא פרופסור ארנון סופר, אני מניח.
כן, יצחק, רציתי לשים את תשומת הלב שהתחלנו בתקוות גדולות לעיר, אחר כך דיברנו על המשבר שחלף על הנמל מאז הקמת מדינת ישראל, והשיחה כרגע גולשת שוב לאיזשהו תקווה גדולה שעמוס התחיל איתה. הנמל הזה הוא חלק מאסטרטגיה סינית שהיא קוראה לו דרך המשי הימית, שהיא בחרה כמה נמלי עולם חשובים לפתח אותם כדי לשנע את כל מה שלסין עוד יש מה לומר בעתיד הקרוב.
אבל פרופסור סופר, ארצות הברית לא מאושרת מדרך המשי הימית. איך נניח עם הנמל החדש שיכול לקלוט אוניות ענק, ארצות הברית בשמחה תכניס לכאן לביקור נושאת מטוסים? מה דעתך?
אני חושב שאנחנו פה בדילמה קשה, והמועצה לביטחון לאומי התקוממה על זה שלא התייעצו איתה, אבל בוא רגע בצינות הנגיד, אמריקה עוזבת אותנו ועוברת לים הסיני ומשרה אותנו לבד, אז אולי הסינים יהיו אינטרסנטים. אבל אני חושב שאנחנו מדברים פה על קנה מידה שאנחנו לא תופסים, והנתונים שהביא עמוס, צריך היה להעמיד כאן אונייה רגילה של 5,000 מקולות לאונייה, והיינו עומדים עם פה פעור בגודלה, ואז אתה אומר פי ארבע, ואתה תופס לאיזה עידן חדש אנחנו נכנסים, והמקולות כנראה תזרומנה לישראל ולירדן ולעיראק. אני מקווה עוד יום אחד נופתע לאיראן, וודאי לכל האימפריה הערבית הגדולה שם במפרץ. כך ששוב חיפה הולך לתפוס מקום. צר לי שכשהשיחה שלנו מתנהלת, אני פותח את הדלת, כי אני רואה בדיוק את הנמל הזה, הוא מול חלוני, והכיעור בחיפה הוא נורא.
הכיעור,
אבל זה המחיר, זה המחיר של הקדמה, אי אפשר הכל.
אז בוא נעצור רגע, מה תגובתך, עמוס גולדברג?
אנחנו רואים שקודם כל על ידי הקדמה, בזמנו כשהקימו את הנמל, אז כן, כבר פרופסור סופר הזכיר את כל התעשייה שקמה מסביב לזה, והדבר הולך ויחזור על עצמו, אבל בהיקפים הרבה יותר גדולים. אם אנחנו רק נשפוט לפי מספר העובדים שהיום עובדים בהייטק, הדבר הזה לכשעצמו ימנע בצורה דרסטית מעבר של תושבים לאזור המרכז, יהפוך גם את הצפון למרכז או מוקד תעשייתי ברמה שונה.
בואו נקווה.
כן, זה מחייב נמל תעופה, זה מחייב איכויות חיים.
כן, כבר מדובר על הערכת מסלול שדה התעופה. התוכניות מתגבשות. אחד הדברים החשובים ביותר שכבר מזמן היה מדובר בהם זה הקמת אזורי סחר חופשי, שחלק מהם כבר מתבצע, וקיים דבר כזה בשער הירדן, ואפשר לתלות בסידורים מהסוג הזה גם פתרונות עם מדינות שכרגע העיסוק איתן הוא כזה שאי אפשר להגיע איתן
ואידך זיל גמור, אנחנו יודעים בדיוק למה הכוונה. רק רגע, אני רוצה לחזור אליך יגאל גרייבר, הנה אני בדיוק חזרתי. כמה מילים לסיכום, אנחנו מתחילים להיכנס לשלב השאלה הזה.
אני רוצה לקשר את הנמל היום עם הסולטן ה-38 של האימפריה הטורקית, ארדואן. שהתחילו האירועים בסוריה לפני 7.5 שנים, עד אז שיירות של מסעיות אירופאיות היו נוסעות לסוריה ומשם לעיראק, לסעודיה, לכוית עם סחורות. היות ומלחמת האזרחים קטעה את זה, חברת תחבורה גדולה טורקית, שבראשה עומד לא פחות ולא יותר אחיו של ארדואן, מביאה פעמיים בשבוע, בעיקר בלילות, אוניות, זה נקרא רורו, רול אין, רול אאוט, עם מסעיות טורקיות, עם כל הסחורות האירופאיות, ומין מלחיפה הם עוברים דרך מעבר נהר הירדן לירדן, ומשם לעיראק, לכוית, לכל המקומות האחרים, אז הנה עוד קישור בעולם המשוגע הזה.
במילים אחרות, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אבל כמו שאתה אומר, בלילות מתנהלים כאן דברים גדולים.
דרך אגב, גם חלק גדולים. נכבד מהייצוא והייבוא הירדני, אותו דבר.
נכון, יגאל, אני מיד חוזר אליך לשלב השאלה הזה, אבל אני עכשיו עובר לעמוס גולדברג. אנחנו בשלב השאלה הזה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור במשפט? עמוס גולדברג, אתה איתנו.
כן, אני מקשיב. נמלים, המשמעות של נמלים זה בעצם סחר. סחר, וסחר זה דבר שמתבצע בין שני צדדים.
עמוס, שלב כן. השאלה הזה, במשפט. כן, מה כן. היית מבקש המאזינים ילמדו, כן, אבל במשפט?
ימשיכו לבנות נמלים, מפני שזה מקרב בין מדינות ובין ארצות, ובין אנשים פרטיים על בסיס של הסכמה של נתינה וקבלה.
טוב, בוא נסתפק בזה. בוא נסתפק בזה. פרופסור אהרון סופר, משפט אחד, מה היית מבקש שילמדו מהשידור הזה?
אין נמל זקוק לשלום, למה שאנחנו קוראים עורף כלכלי גדול, וזה התקווה שלו, וזה נכון בין כל העולם, זה נכון בחיפה, ובחיפה אפילו יותר ממקומות אחרים. ונאחל לנו שכל השיחה, לסוף השיחה, על הקשרים שמתפתחים היום עם ירדן ועמוק פנימה, יתממשו ונחזור לחיפה, עיר העתיד.
אמן ואמן. יגאל גרייבר, מילה אחרונה שלך.
אני הייתי רוצה דבר קטן ומאוד פשוט. הייתי רוצה שתושבי חיפה יכירו את ההיסטוריה של העיר, ואת אלו שדואגים לכך בהתנדבות מלאה, ואני מתכוון לחברי העמותה לתולדות חיפה.
תודה רבה לך, יגאל גרייבר. תם ולא נשלם. עוד הרבה יסופר על מה שהתחולל ומתחולל במפרץ חיפה. גם אנו, אני מניח, נשוב לנושא. ובינתיים, תודה למשתתפי השידור על זמנם הטוב ובקיאותם. לפני 85 שנה הוקם נמל. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ההפקה הייתה בידי ליהי לאופר. ניתוב השידור אמיר שמואלי, אני יצחק נוי.
הרוח לא עיקר.